והמדרש אומר, זה האמת שהמדרש הזה הוא מתחיל מהזוהר, הזוהר אומר ששרה זאת האישה הראשונה שמתה. אז שואל הזוהר, מה את האישה הראשונה? לפני כן כתוב גם כן ויעמות, 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 יש עוד נשים שמתות. אומר הזוהר, הכוונה האישה הראשונה שבאמת חיה, שאתה יכול להגיד עליה שהיא מתה. לפני כן היו אנשים שחיו, אבל ככה, למחצה, לשליש ולרביע, ולכן גם כשהם מתים, לא כל כך מורגש. התורה לא מציינת את זה, אבל הפסוק הראשון שמציין מוות ומפרט אותו, זה הפסוק על שרה, ולכן זה מאוד מאוד מעניין שהפסוק שמציין את מיטתה של שרה, מזכיר פעמיים את המילה חיים, וארבע פעמים את המילה שנים, ואפילו לא פעם אחת את המילה מוות. אתה רוצה להגיד למישהו שהוא מת, אז תגיד שהוא מת, לא. והיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 2 חיי שרה. תבין לבד שכנראה זה יסתיים פה. בתם הוצרה בקירת 4 חברון, אבל הפסוק הראשון שמדבר על המוות, הוא לא מזכיר את המילה, מזכיר רק פעמיים את המילה חיים, וארבע פעמים את המילה שנים. כלומר, ללמדך שאצל צדיקים, קודם כל, ללמדך שאצל צדיקים, קודם כל החיים ממשיכים. גם צדיקים במיטתם קוראים חיים, וזה עניין של זה עניין של פשט, לא זה לא זה. אני אגיד לך מה פשט. קודם כל קוראים לכבודו, אני רואה ככה את דוד, ברוך הבא. אני זכיתי ללמוד בעיר דוד, בקודל בעיר דוד בירושלים, קודל חזון אלחנן, על שם אלחנן נטלי, שכאן הרב ערן זה גיסו. אנחנו נשים בכולל, הפנים היו מול הר הבית, וה אז המרפסת הימנית זה מול הר הזיתים. היו רואים את הקבר של הרב קוק מהכולל. אז הייתי יושב עם חברות הלומדים מניה, מסתכל על הקבר, ואומר עצמי, הרב הזה חי או מת? הוא מת, הנה הקבר שלו. אבל פה במקום הזה עוסקים בדבריו, עוסקים בדעתו, הדעת שלו בעולם. מה זה האדם? האם זה שאני עכשיו מדבר איתכם, הגוף שלי נמצא כאן, אז אומר שזה אני? לא, הנוכחות של כל אחד ואחד מאיתנו זה הדעת שלנו, הנקודה הפנימית. אז אם אדם זוכה להשאיר אחריו את הדעת שלו, זה בעצם נשאר בחיים. אם אדם זוכה שעוד אחרי שהוא מת, הדעת שהוא השאיר עוד מתגברת, עוד עוסקים בה יותר, מוציאים לאורץ ספריו, יש לזה ריבוי תלמידים, אז יוצא שהוא חי יותר משהו מת, הוא חי יותר משהו היה חי. השבוע דיברנו על רב שלמה קרליבך זצ"ל, שכשהוא היה חי, דווקא הדעת שלו הייתה מצומצמת אליו ואל המקורבים אליו, ודווקא כשהוא נפטר, משהו השתחרר, כאילו זה משהו שמגביל, הרי כל אחד מאיתנו מוגבל בגוף, ההגבלה נעלמה, והדעת השתחררה לכל העולם היהודי וכו' וכו'. אז כאילו, רשעים, גם בחיים קרויים מתים, הרשעים שכל הקיום שלהם בנוי על הקיום החומרי, אז כשהולך הגוף, אז גם הלכו גם החיים. אבל הצדיקים, שכל החיים שלהם זה בעצם קומת הדעת שלהם, אז גם במיטתם הם, הדעת נותרה אחריהם. אז עוד, תראו לי עוד אישה אחת, עוד אמא אחת, שלא יודע כמה שנים עברו מפטירתה של שרה, צריך לעשות את החשבון, אבל אלפים, אלפים, עשרות אלפים, לא יודע כמה יגיעו לחברון השבת, בעזרת השם, לפגוש את אמא. איפה? אז זה מת או חי? זה חי לגמרי. ובכן, אומר השפת אמת, במדרש, יודע השם ימי תמימים, אז אפשר לפרש ימי תמימים, אז זה הימים של האנשים התמימים, גם זה פירוש טוב, שרה היא תמימה, אבל הוא מפרש לא. פירוש ימים שהם תמימים, היום הוא תמים, והם באמת ימי התמימים, שעל ידי שהם תמימים, שנותיהם תמימים. כלומר, מי הוא האדם התמים? האדם התמים זה אדם שהימים שלו תמימים, עדיין לא הסברנו מה זה תמים, אבל יש כאן איך נהפכים להיות אדם תמים על ידי העניין שהימים נהפכים לתמימים, זה מקרין על האדם עצמו והוא נהפך להיות תמים. ומהו ימים תמימים? היינו שהם נמשכים מן השורש. נכתיב יום ליום יביע עומר שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. וכשהימים דבקים בשורשם, ממילא נחלתם לעולם תהיה, כמו שכתוב במקום אחר, שעומק תחת תלוי בעומק רום. ועל ידי שם בדבקות עליון, כמו שכתוב יודע השם, וידיעת השם יתברך הוא בדבר שדבוק בשורש, כמו שכתוב עיני השם אלוהיך מראשית השנה, סופו ששלו אחרית אין שם. והצדיק מקשר כל מעשיו וימיו בשורש האחדות והראשית כנזכר לילה. עד כאן הוא רק נתן את הכותרת, נסביר את זה, ואז הוא גם ייתן דוגמאות. כן? מה זה ימים שדבוקים נמשכים מן השורש? דבוקים מן השורש. תראו, לכל אחד מאיתנו, יש לנו, עוברים עלינו מאורעות שונים כל יום, כל יום שונה מחברו, כל יום יש לנו אולי אתגרים אחרים, אבל צריך שיהיה איזשהו חוט מקשר, איזה ציר בריח התיכון שאתה אומר, סביב הדבר הזה, החיים שלי נעים. זה הציר. זה הופך את הימים לתמימים, לשלמים, למחוברים אחד אל השני. זה לא יום, ועוד יום, ועוד יום. אין קשר בין היום למחר, לאתמול. אין כל יום. לא, יש כאן איזה ציר שאני קובע אותו, אני מחובר אליו, וסביב הציר הזה, הימים מתארגנים. זה כמו טבעות, 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 נכון, כל מיני טבעות כאלו. כשאתה מעביר בתוכם חוט, הטבעות האלה נפחות לשרשרת. לפני כן, זה היו הרבה מאוד טבעות. יש חוט שמקשר ביניהם, שיש לו תחילה וסוף, זה נהפך, הופך את זה לשרשרת. כן, בדיוק. והשור, בדיוק, העומק רום ועומק תחת. השור זה ההתחלה, והסיום זה העומק, עומק רום. לשרה, כל חייה, יש לה מגמה ותכלית. כל חיי ואברהם, כל חיי, יש להם כיוון, תכלית. עולים, יורדים, פרעו לוקח, אבי מלך לוקח, אי הכרה, אי זה. כל הזמן יש ציר אחד. זה הופך את הימים במקום להגיד תמימים, הייתי אומר, בעלי מגמה, בעלי כיוון. כן? זה השלמות. זה לא משהו שנפרד, אלא זה יום שמחובר על השורש. אני מסוגל להסביר לך. זה כמו, לפעמים, זה כמו בסרט, צורך העניין. כן? בסרט, יכולים להיות כל מיני כיוונים. אבל כל העניין בסרט זה שיש עלילה. אתה כל הזמן זוכר את העלילה. כאילו זה ברור. אני מצליח להבין מה הקשר בין הסצנה הזאת לסצנה שקדמה לה, גם אם הסצנות הן שונות, אבל יש כאן עלילה שמתפתחת. איך נראה לכם סרט אם פתאום, כאילו אין קשר בין התמונות. יש סוגי אומנות כאלה שהן אומנות פרדוקסלית כזאת, כאילו זורקים אותך, אין קשר. עכשיו, אתה אומר לך, חסר כאן איזה משהו, זה לא יכול להיות. אני צריך כאן איזה קישור בין התמונות. זה הסיפור של שרה אמנו. ימים דבקים בשורשם. עכשיו הוא מדגים, וכתוב היו חיי שרה, כמו שאמרו חכמים, בכל מקום, והיא, שכתוב את המילה והיו, והיא, בהוויתה נהיו, שלא נשתנו הימים מכמו שהיו בשורשם. כאן נזכר לאל, כן? כן, אבל כאן זה והיו, והיו חיי שרה. כן, אז והיו זה בהוויתה נהיו. והיו חיי שרה, החיים שלה הם כל הזמן בבחינת הווייתה נהיו, כלומר כל הזמן מחוברים, קשורים אל השורש, בין שהיא זקנה, בין שהיא צעירה, שלא נשתנו הימים מכמו שהיו בשורשם, כאן נזכר לאל. וכתיב אברהם זקן בא בימים, פירוש שהמשיך הימים לשורשם, כי הוא לקח, הוא בא עם הימים שלו, ושם נקראים יומין עתיקין, כי אין לך דבר שאין לו שורש למעלה. כמו שכתוב במדרש, אין לך עשב שאין לו מלאך שאומר לו גדל. ומכל שכם אדם מובחר הבריאה, יש לכל ימיו שורש למעלה. לצורך העניין, המפגש עם השורש עובר דרך השאלות. כמה שהשאלות היא נראית לכם פשוטה, וכמעט אפשר להגיד פרימיטיבית, הרבה מאוד אנשים לא שואלים אותה. בשביל מה באתי לעולם? בשביל מה? מה התכלית? מה הסיפור? הרבה מאוד אנשים לא שואלים את זה, ולא שואלים בשביל מה, אלא שואלים, איך, כאילו אני בעולם, איך אני מעביר את החיים, איך אני מעביר את הזמן, איך אני שורף את הזמן, איך אני מרוויח, איך, אבל לא בשביל מה. כשאדם שואל את השאלה בשביל מה, קודם כל דבר ראשון, העולם שלו מתחיל להזדעזע, יש איזה סדק הרגע. כאילו כל הדבר, ואז יכול להיות אחת משתי דברים, או שהוא עלול להגיע לכלל ייאוש, או שהוא יחזור בתשובה, פחות או יותר, זה היה, כלומר, נכון, או שכן. שזה מאוד מצוי. הרבה מאוד, יש הרבה מאוד חוזרים בתשובה בעקבות, נגיד, מלחמת יום הכיפור. המלחמה הייתה כזה זעזוע שגרמה להרבה מאוד אנשים לשאול, בשביל מה? אז בעצם בשביל מה אני גר כאן, אני מסכן את החיים שלי, למה לא לקחת את הרגליים ולכת לשוויץ? חלק באמת עשו את זה, וחלק התייאשו, ומתוך הייאוש נגעו בתשובה. כשאדם שואל את עצמו כל יום, בשביל מה? מזכיר לעצמו, גם אם אני יודע, אבל כל יום אני שואל את עצמי בשביל מה, אני מזכיר את זה לעצמי, זה נכון כמעט בכל תחום, גם בגידול ילדים בבית. כן, אדם רוצה רגע, מה התכלית של הסיפור הזה? יש כאן ילדים, יש כאן נשמות, אני אומר את זה לעצמי, כן, יש כאן ילדים, יש כאן נשמות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פקדונות, לגדל אותם, לחנך אותם, שיהיו בריאים. פתאום אתה מקבל פרספקטיבה, והמעשים הקטנים שהילד הזה עשה, והילד הזה לא הכין שהוא רואה, מקבל פרופורציה. כשכל הזמן מחברים מעשים אל השורש, אז עוזרים לשרשרת להיות קשורה, לשרשרת להיות מאוחדת. וכשאדם כל הזמן שואל את עצמו את השאלה הזאת, והיא כל הזמן מול העיניים שלו, והיא כל הזמן נוכחת, זה אדם שאתה יכול לראות איך כל הימים שלו וכל המעשים שלו, כולם מחוברים לנקודה אחת. הרמב״ם קורא לזה בשמונה פרקים, פרק רביעי, שזו מדרגה מדהימה, לא יודע איך אפשר להגיע אליו, אבל כותרת פרק רביעי, בהשתמש האדם בכל כוחות נפשו לצד תכלית אחת. כל כוחות הנפש מחוברים לתכלית אחת. זה תמימים. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה.
זה כבד מאוד.
נכון.
זה שבא אומר שכל יום להזכיר את זה. מילא, אתה אומר ש... באלול, ביום כיפור, כל יום, להזכיר לעצמך את כל התכלית כל יום.
אני רק רוצה להגיד שבזה אנחנו מתחילים את היום, כי להגיד מודה, קודם אתה אומר מודה, מה זה מודה? מודה זה יכול להיות תודעה וגם יכול להיות הודעה. אני קודם כל מקבל, מודה, יש לי הודעה שאני כאן, יש לי תכלית, אני מתחבר אל עצמי, מי אני? למה באתי לכאן? ולפניך, המילה זה מודה, אני לפניך מלך חי רק המודה אני לפניך מלך. ארבעת המילים הללו, שזה בטח כנגד אותיות הוויה, זה כבר מספיק כדי שאדם יחשוב כל ה... יהיה לו מונח כל היום בעצם את כל מה שדיברנו עכשיו. בזה אנחנו מתחילים את הבוקר. כן. נכון, נכון, היישום הוא באמת קשה. איפה ראיתי את זה היום? לא אפילו כאן. לא, זה נזכרתי, ראיתי את זה בתניה, בפרק למד"א בתניה. בדיוק מדבר על הדבר הזה, מדבר על האבות, ושמרכבה לשכינה, ומדבר בדיוק על האתגר הזה. גם האתגר, נכון, זה לא פשוט. וצריך להשקיע בזה מחשבה. איך אני יוצר מסגרת חיים שלמה, שבה אני יכול להסתכל ולהבין את העלילה, כאילו להבין מה אני עושה. זה קשור לבחירת מקום העבודה של האדם. אתה יכול להיות מהנדס בחברת לא יודע מה, הכל חשוב וגם לפרנס חשוב, אבל מדי שככל שרמת העיסוק שלך יותר קשורה לתכלית החיים, אז זה הרבה יותר משמעותי. אדם יכול להיות מהנדס באיזו חברה שעסוקה בלפתח עוד איזה צ'יפ, לא יודע מה, להקטין את הפלאפון בעוד איזה רבע גרם, או להיות מהנדס בחברה שעוסקת בביטחון המדינה או בענייני רפואה. דברים שאתה אומר, בוא נה, אני מבין גם איך העבודה שלי היא קשורה לעבודת השם. ואדם יכול גם את מקום המגורים, כן, מקום המגורים אנשים, מה המחיר, מה, רגע, אבל אם אני יכול לבחור את מקום המגורים שלי בארץ ישראל בתור דבר שישתלב באיזשהו אידיאל, תבחר את האידיאל, אם זה התיישבות, אם זה גרעינים תורניים, אם זה לשכונות מצוקה, אם זה להיות גרעין תורני בשכונת יוקרה, לא משנה מה, תבחר מה שמתאים לך, לא, אין זה, אבל זה נכנס לתוך השיקול, מספר חדרים, מחיר, כיוונים, נוף ושליחות. ואני רוצה שגם מקום המגורים שלי ישתלב בתוך המארג של התמימים הזה, שלא, מתי אני פוגש את הקדוש ברוך הוא? בין מינכן למאירי, ואני פוגש אותו קצת וזה ככה באיזה שחרית וזה שיעור אחד, לא, אני רוצה שכל החיים שלי לפגוש אותו, כל החיים רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא. וממילא ברגע שיורדים לחשיבה הזאת, עולים לחשיבה הזאת, אז הכל יכול להיות עבודת השם. הארת פנים לאנשים ברחוב, למחלק עיתונים בתחנת אוטובוס, לא בוקר טוב, להלביש לו חיוך על הפנים, הכל יכול להיות. כשאדם יוצא החוץ ואומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי את הכוח לעבוד אותך היום בכל האמצעים, גם שאני בתוך את המדרש ולומד, ואז באמת זה יחסית יותר קל, כי עוסקים בדבר בעצמו, וזה גם יחסית ברמת העיקרון ולא ברמת המעשה, אבל גם שאני יוצא החוצה, לעולם המעשה. גם בעיסוקים שלי בענייני כספים, במעשרות, בצדקה, הכל, הכל סביב אותה נקודה. נכון? זה יותר קשה בעולם העשייה, אבל בעיניי זה יותר מרתק אולי אפילו, במובן מסוים. זה יותר אתגר, יותר מרתק, אז יש איזה שמחה עצומה. תעבירו להם דפים רק. או, עכשיו אפשר להתחיל את השיעור. את רוצים לשבת אולי קצת מקדימה פה? אנחנו לא, לא הרבה, תשיעו כאן קרוב. בסדר, לא יקרה כלום. טוב. וחכמנו זל אמרו, כי הנשמה, אנחנו בשלוש שורות בדיבור האחרון, כי הנשמה קודם בואה לעולם יודעת כל התורה. וצריך האדם לחבר כל הימים בשורשם, ועל ידי זה נמשך להם ברכה, לכן כתיב מיד, והשם ברך את אברהם בכל, וכמו כן בשבת קודש יש עלייה לכל הבריאה, וכתיב בברכה, כמו שכתוב כלי מחזיק ברכה זה שלום, ועל ידי החיבור בשורשם נקראו ימי תמימים בחינת השלמות, כאן נזכר להם. טוב, זה בגלל מה שדיברנו עד עכשיו. בזוהר הקדוש משבח ראש דברי אליעזר, עבד אברהם אנוכי. הרי אליעזר בפרשה, קודם כל צריך לדעת שהשליח הראשון בתורה זה אליעזר. האדם הראשון שנשלח לשליחות זה אליעזר. ויש הרבה מאוד מה ללמוד מהאופן שבו אליעזר מבצע את השליחות שלו. אולי אני רק יאיר כאן נקודה אחת, שאני מוצא אותה מאוד מאוד משמעותית. אליעזר קיבל מאברהם משימה מפורטת, מדויקת, כמעט בלי יכולת לסתות. תלך אל ארצי, תלך אל מולדתי, תלך אל משפחתי, תלך אל בית אבי. זה תלוי, נכון. אתם אומרים, בדברי אברהם לאליעזר כתוב ארצי, מולדתי ובית אבי. גם זה כתוב שם. בדברים שאליעזר מספר ללבן, כתוב גם אל משפחתי. עכשיו, השאלה אם אליעזר שינה כדי להפעיל עליהם, להראות להם שזה הצליח, או שבאמת אברהם אמר לו את זה והכתוב הסתיר. כל פנים, זה ברור שאברהם נתן שליחות מפורטת לאליעזר. ואליעזר עושה בדיוק הפוך. הוא מגיע לעיר, עוצר, ועושה איזה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו ניסיון, ועושה, פותח את הכל, כאילו ממשוואה עם רבע נעלם, איקס אחד במשוואה, אליעזר הופך את זה למשוואה רבת נעלמים. האישה אשר תצא, ואני אגיד לה, אשכיני, אותה הוכחת. ואם היא לא תהיה מהבית של אברהם, כאילו, מה אתה מסבך את החיים שלך? והתשובה היא שאליעזר כשליח נאמן לימד אותנו, שכל שליחות, כולל המדויקת ביותר, אם אין עליה תפילה, רב צדוק אומר את זה באיזה מקום, כל דבר, גם שיש הבטחה מפורשת לא מאברהם, מהקדוש ברוך הוא, צריך תפילה. הוא מביא, מוכיח את זה מאליהו הנביא, שהקדוש ברוך אמר לו, לך אל אחאב, לך ראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. אנחנו לקראת סוף שבוע גשום, השתבח שמו, בעזרת השם, ירדנו הרבה גשמי ברכה. ובכל אופן, אליהו, בכל אופן אליהו הנביא, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אל אחאב, אני מוריד גשם, בכל אופן אליהו הנביא צריך להתפלל ולהתחנן, ובראש הכרמל, ולשלוח את הנער, כי ההבטחה האלוקית היא שפע, והתפילה היא הכלי. ואם אין כלי, אז אין לשפע לאן לרדת. אז אליעזר, בתור שליח, לימד אותנו לעצור לפני השליחות ולהתפלל. לבקש. להזמין חסד אלוקי. וההמשך הוא שאליעזר מזהה את עצמו כל כך יפה ואומר, עבד אברהם אנוכי, אני העבד של אברהם. אומר הזוהר, בזה אליעזר יצא מכלל ארור ובא לכלל ברוך. בזה שהוא הודה, קיבל את התפקיד להיות עבד אברהם. בזוהר הקדוש משבח ראש דברי אליעזר עבד אברהם אנוכי, ראש דברי אליעזר עבד אברהם אנוכי, שהיה זכייה אצלו, מה שזכה לשמשו. ואמרו רזל, מתוך ששרת, מה זה א' צדיק? את הצדיק באמונה, נראה לי, מתוך ששרת אליעזר צדיק באמונה, נראה לי אולי, יצא מכלל ארור לברוך. כן, כן, זה כאילו, זה שהוא היה, אומר הזוהר, אומר השפת אמת, כן, גם מי שחפץ ומשתוקק לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. הוא משבח אותו תמיד על שזכה לעשות מצוותיו, יוכל גם כן על ידי אמונה זו שמאמין שאין למעלה מלעשות רצונו יתברך, על ידי זה יוכל לצאת מכלל ארור ולהתדבק בהשם יתברך. בכל אחד מאיתנו יש נגיעות של צערנו הרב של ארור, של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, של כללה, של מקומות שבהם אנחנו לא נמצאים במקום שלנו. וכשאדם מקבל על עצמו, אומר, קודם כל, אני עבד אברהם. עבד הקדוש ברוך הוא. ועל מה אני מודה? אנחנו תמיד מודים לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו. קדוש ברוך הוא, תודה, שאתה לי כסף, תודה על הפרנסה, תודה על הגשת, תודה. האם אמרנו פעם לקדוש ברוך הוא, תודה שנתת לנו לעבוד אותך? הקדוש ברוך הוא, תודה. תודה שנתת לנו את הזכות להיות קשורים אליך. תודה ש... אני מרגיש, נגיד, גם צורך העניין, נגיד, בצבא. אז בצבא אתה יכול להגיד, תודה ששחררתם אותי בביתה, תודה שנתתם לי... תודה שהזמנתם אותי להיות חלק מהדבר הגדול הזה של להיות חייל בצבא הגנה לישראל. ואנחנו יודעים איך זה נראה, כשמישהו לא נותנים לו, אז הוא פתאום, אני גם רוצה. אז, כן, זה רק ככה בתור דוגמה. אז על אחת כמה כלפי הקדוש ברוך הוא, הדיבור הזה, השם יתברך, תודה רבה, שאפשרת לנו לעבוד אותך. שנתת לנו את האפשרות. אני זוכר את התחושה הזאת מאוד חזק אחרי החגים, אחרי ראש השנה אולי זה היה, אחרי ראש השנה, וצאתי מהאוטו אחרי התפילה, כאילו, תפילת, חזרתי הביתה אחרי היומיים, אני נוסע עם האוטו לבית הכנסת, קצת רחוק, אז אני חוזר ומוצא ש... צאתי מהאוטו, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תודה. כאילו, תודה שנתת לנו להמליך אותך. לא תודה על איזה מבדו שיכולנו לעמוד, שאפשרת לנו לצאת מהקטנות של הבשר ודמיות שלנו, ולעמוד מולך יומיים ולצעוק, אתה המלך ואנחנו העבדים שלך. זה עצמו זכות עצומה. כשאדם מודה באופן הזה, בזה הוא יוצא מכלל ארור לברוך. כן? זה אנחנו בעצם, יש לנו חותמת עבדי השם. על ידי זה יוכל תמיד לצאת מכלל ארור ולהידבק בהשם יתברך. ובמדרש בן יכבד אב, עבד הדלב דורש עליו, יש ללמוד בשליחותו של אליעזר דרך אמיתי. דרך אמיתית, איך להיות שליח של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תודה ששלחת אותי כאן. לפעמים אנחנו, קשה, המצוות, התורה, כל כך הרבה, תרי"ג. יא חביבי, קיבלת צ'ופר, קיבלת שכר, מינו אותך להיות שליח של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. יש לו מיליארד סינים, אף אחד לא קיבל את השליחות, רק אתה קיבלת. קיבלת כתב מינוי, הקדוש ברוך הוא עשה איתך עסק. תגיד תודה. תגיד תודה רבה שאני מבין את המשמעות ותטוס לה, תתחיל לעבוד. לא, קשה, איזה מין דבר זה. עוד עניין אחד בשליחות של אליעזר. הקדמה קצרה כדי להבין את הדיבור הזה. כשאליעזר עבד אברהם, כשאברהם מדבר עם אליעזר, אז אליעזר אומר לו, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי. השם אשיב את בנך שם. כתוב שם אולי, כתיב מלא, א' ו' ו' ל' י'. כלומר, זה אליעזר מטיל איזשהו ספק, ספק ריאלי. מה יקרה אם אני אבוא? ולא תרצה לבוא. אתה בא, לוקח אישה, לא מכירים אותך, מי אתה, מה אתה, אולי לא תרצה לבוא. אבא אומר לו, שום דבר. אם היא לא רוצה לבוא, אתה פטור מהשבועה, אל תיקח, את הבן שלי אל תשיב לשם. כשאליעזר מספר ללבן ולרבקה, הוא אומר, הוא חוזר על הפסוק הזה, ואומר שהוא אמר לאברהם, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, ושם כתוב אולי בכתיב חסר. מה אומר שם רשי במקום? אל תקרי אולי אלא אליי. אליי. אליי תובע אישה ללכת. כן? כאילו בעצם בשבילי. כי רשי אומר שלאליעזר הייתה בת, והוא רצה שהבת הזאת תתחתן עם יצחק. ואז אברהם אמר לו, תשכח מה הדבר הזה, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבר כברוך. אז זה ככה קצת, לא בדיוק ברור, מה קורה כאן? אומר כאן, שפת אמת, תובנה מדהימה. אדוני אבי זקני מוירי ורבי זל, אגיד בשם הרב הקדוש מקצק, על אליי כתיב. כי כשהיה נוגע, לא הרגיש נגיעתו. ונראה שהחזיר התורה כל הפרשה, כן, הרי הפרשה כאן היא כפולה, כל הפרשה כאן מספרים אותה פעמיים, שעל זה אמרו חזל, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם שבנים, שגם הוא היה ירא שמה יש לו איזה נגיעה, ואולי יקלקל השליחות על ידה, כי ידה נאמנה כרצון אברהם אבינו ימלא השם יתברך, רק ירא שלא יגרום קלקול בשליחותו. וזה שכתוב, יהנה מצליח דרכי, והחזיר לעצמו כל העניין, והרגיש בנגיעתו. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? דבר מדהים. אליעזר הוא שליח נאמן, הוא באמת רוצה להצליח בשליחות שאברהם שלח אותו. ו... אבל אתם יודעים, הצליח לא הצליח, זה... אני יכול להגיד, שמה? לא הלך. למה? לא, לא, היא לא רצתה לבוא. היא לא... אבל בעומק בפנים, הסיבה שזה לא הלך, למה? כי אני הכשלתי את זה. לא באופן גלוי, באופן סמוי. לא יצא. למה? כי לא רציתי שזה יצא. אליעזר מפחד שאולי הסיבה לזה שהשליחות לא תצליח, זה בגלל שהוא יגרום לזה. פתאום אליעזר משחזר ואומר, רגע, רגע, מה פתאום שאלתי את אברהם את השאלה הזאת? אולי לא טוב. למה בכלל העליתי את הספק? מה זה, היה נקי לגמרי הספק הזה? אובייקטי, הוא היה באמת ספק פרקטי לחלוטין או ש... פתאום אליעזר אומר לעצמו, וואי, עכשיו אני מבין. זה לא היה אולי, זה היה אליי. בגלל שיש לי בת בבית רווקה, שאני מת שתתחתן, כאן מאחורה, בתת מודע, אני בעצם רוצה שהשליחות תיכשל. כלפי חוץ אף אחד לא יראה. כלפי חוץ, אני אעשה את השליחות, אני אלך להכל. אבל בפנים, אני בעצם, יהיה איזה מין משפט סמוי, שאני רוצה שהשליחות לא תצליח, כי אם היא לא תצליח, אז אולי יהיה אליי.
אבל הוא יצא, אז הוא ראוי.
מתי הוא יוצא? בזה הוא יוצא. בזה שהוא מבטל את עצמו, ובזה בדיוק הוא יוצא. כן, בזה שהוא מצליח לקיים את השליחות. איך הוא מצליח לקיים את השליחות? ברגע שאליעזר, זאת אידאה פסיכולוגית עמוקה מאוד, מציף את הנגיעה ומספר עליה, אומר ללבן, תשמעו, תגיד לכם את האמת, אני הייתי נורא רוצה ש... מאוד הייתי רוצה שאני אזכה להתחתן, אני... אבל... אבל זה לא יהיה. הוא מציף את זה. הוא אומר, אני גם נוגע בדבר, יש לי... זה כמו ש... נגיד, יש לנו עכשיו איזושהי שיחה, נכון? ואני אומר לכם, תשמעו, חבר'ה, לפני כן, גילוי נאות, תדעו לכם, אני, יש לי 1, 2, 3, 4, אני נוגע בדבר. ברגע שהנחתי את זה לשולחן, כל הרמת ההשפעה של זה עליי, מאוד מאוד, ירדה. נכון? ירדה, זה כאילו... לפעמים בא לי תלמיד ואומר לי שהוא רוצה לעבור מהכיתת גמרא שלנו לכיתת גמרא המתקדמת יותר. אז אני אומר, תשמע, קודם כל אני יכול להגיד לך, אני מאוד אוהב אותך. כאילו, אתה יודע לך, קשה לי להיפרד ממך, ועכשיו בוא נדבר. אבל קודם כל אני אומר לו, מה, סובייקטיבית, אני קשה לי שכה, אני מאוד אוהב אותך, אני קשור אליך וזה, אנחנו קשורים לך, איך אני... אבל אם אני לא הייתי אומר את זה, אז יכול להיות שהייתי דן איתו עניינית, הייתי אומר לו, כן, אתה צריך לעלות, בוא נראה, בוא תקרא את הגמרא, בוא נראה איך אתה מבין, נראה לי שאתה צריך להישאר פה עוד קצת, זה נראה לי שעוד לא. כאילו עניינית על הגמרא, אבל באמת, זה לא נכון. באמת הוא כבר צריך לעבור הלאה, ולמה אתה משאיר אותו? צריך בכיתה. כי יש לך נגיעה, אתה נוגע בו, יש איזה קשר ביניכם. אבל אם אני אומר לו, תשמע, אגיד לך את האמת, קודם כל אני מאוד קורא, אני אוהב אותך וקשה לי להיפרד לך, שם את השולחן, ועכשיו בוא נבדוק את הגמרא, אז הנגיעה כבר לא מנהלת מאחורה. זה מה שעושה אליעזר עבד אברהם. הוא מגלה, הוא מחזיר את זה לעצמו, הוא מתפלל, לכן הוא אומר, יהנה מצליח, דרכי, מה זה דרכי? אתה שליח, קיבלת פקודות. מה זה דרכי אשר אני... תצליח את השליחות שלי, שאני לא יכניס שם את הנגיעות שלי, שיהרסו. בואו נקרא את זה עוד פעם. אדוני אבי זקני מורי ורבי זל, יגיד בשם הרב הקדוש מקוצק, על אליי כתיב, כי כשהיה נוגע, לא הרגיש בנגיעתו, הוא לא שם לב לזה. הוא אומר, מה, אני בסך הכל הטלתי ספק אובייקטיבי, אם תרצה לבוא, לא תרצה לבוא. בעצם הספק שהוא טל, המקור שלו מאיפה הוא? מהנגיעה. ונראה שהחזירה התורה כל הפרשה, חזרה התורה על כל הפרשה, שעל זה אמור רזל, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, שגם אליעזר, גם הוא היה ירש שם יש לו איזה נגיעה, ואולי יקלקל את השליחות על ידי הנגיעה הזאת. כי ידע נאמנה, כי רצון אברהם אבינו עליו השלום, ימלא השם יתברך. רק כי הרי יש לו יגרום קלקול בשליחותו. וזה שכתוב, מצליח דרכי, אשר אני הולך עליה, והחזיר לעצמו כל העניין. הוא אומר, רגע, איפה אני נמצא בתוך הסיפור הזה? האם אני באמת נקי? ואז הרגיש בנגיעתו. וכשנסתלק נגיעתו, ואיך הוא סילק את הנגיעה? על די שהוא אמר אותה. הוא אמר, אליי. הוא סיפר על זה. וכשנסתלק נגיעתו, זכה להשלים השליחות כראוי. וגם על ידי שידע כי כל ההצלחה היה בזכות אברהם אבינו עליו השלום, אף שגם הוא אליעזר בעצמו היה צדיק. וכן כל אדם צריך לדע כי הוא שליח השם יתברך בעולם הזה. שמעתם? כל אחד מאיתנו הוא שליח. באנו לכאן לתקופה לא ארוכה. 120 שנה זה כלום. זה עובר ככה. אומרים, לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם ש-40 שנה עובר מהר. לא יודע מה יהיה ב-40 הבאים, בזאת השנה, אבל גם זה עובר. עובר מהר. הרי החלק היחסי כל שנה קטן. בשביל ילד בן שנה, להגיע לגיל שנתיים זה 50% מהחיים. בשביל אדם בן 40, להגיע לגיל 41, זה 1 חלקי 40 של החיים. אז כל פעם החלק היחסי קטן, והרי הכל הוא סובייקטיבי, אז זמן הוא סובייקטיבי, אין זמן אובייקטיבי, הזמן הוא סובייקטיבי. מה שאתה אוהב עובר מהר, מה שאתה שונא עובר לאט, אז גם, אז החיים, תשים. הזמן הוא מכאן כדי להיות שליחים, וכפי שיודע זאת, וכל מעשיו על כוונה הזאת, להיות שליח ראוי, לא כלכל, למלא את השליחות כמו שצריך, וגם יודע שכל מה שיזכה לעשות, גם כן, על ידי שרצונו יתברך שיהיה, נעשה רצונו, אז חפץ השם בידו יצליח. אדם שמקבל על עצמו את השליחות הזאת, אז אנחנו יודעים בלכות שליחות, כוח המשליח בשליח. אז אדם מקבל כוחות מהשם יתברך. אם אתה שליח, כך, סע, יאללה, תפעל, תעבוד, תעמול, תצליח. כוח המשליח בשליח. אתה יודעים מה זה? זה הדבר אדיר.
כל אחד באמת יש לו את
האילי
שלו.
נכון.
זה איך באמת לבטל את זה, שזה באמת סמוי, וזה לא תמיד, אפילו באיזה מקום שאתה יכול להצביע
עליו ולבטל את זה. זה עבודה. זה ממש עבודה. צריך להתפלל על זה, לדבר על זה עם מישהו, לראות מה, לכוון על זה, לראות איפה... זה נוגע להמון המון תחומים. המון תחומים. כשאדם מבקשים ממך... אדם רוצה להיות בעל תפילה בראש השנה. למה רוצה להיות בעל תפילה? האם בגלל שבאמת אתה רוצה לעבוד השם יתברך? או כי יש לך איזה נגיעה, כבוד, התייחסו אליך, לא יודע מה. שזה... עכשיו אני אומר, ברגע ששואלים את השאלה, כבר 90% מהעבודה נעשתה. ברגע שהדבר הזה, כל אדם מכחיש, מה פתאום? מה זה קשור? מה זה זה? זה לא אני, זה כבוד שמיים, זה כבוד תורה, מה אני... ברגע שמכחישים, אז פה הסכנה הכי גדולה. רגע שאומרים, רגע, יכול להיות שזה אני, ויכול להיות שנפגעתי ונעלבתי ולכן אני מתנהג כך, ויכול להיות שבגלל שאני קשור לדבר כזה או אחר, אני גם כן מתנהג כך. מעלים את האפשרות, כבר זה, כבר מוריד את רמת ההשפעה של הנגיעה הזאת. בוא נראה את הדיבור האחרון. בפסוק ויתן את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. וקשה, לאו ריש הסיפה, אם אברהם נתן את כל מה שיש לו ליצחק, אז איך נשאר לו מתנות לתת לבני השפחות, בני הפילגשים? אז הוא נתן את הכל ליצחק. אכן ביור הפסוק שנתן בחינת כל ליצחק, כן? ויתן את כל אשר לו ליצחק. לאברהם יש בחינת כל. ואברהם, השם ברך את אברהם בכל. דרך אגב, הכל הזה עובר ליצחק, וגם אחרי זה ליעקב. כי יעקב ועשיו, כשיעקב ועשיו נפגשים, אז יעקב נותן לסב מתנה, וסב אומר לו, אחי, לא צריך. יש לי?
כל.
לא, סב אומר, יש לי? לא, מה אומר סב? יש לי רב. קודם כל, זה נחמד לדעת שלכל סב יש איזה רב, שהוא יכול להסתמך עליו. הרב של סב, אני לא רוצה... אבל לכל סב יש לו גם איזה רב, שהוא יודע... אבל רב, הרבה, הרבה זה תמיד מעט. הרבה זה תמיד, הרבה מי... מחלק. יש כאילו, יש לי הרבה, אבל אם יש לי הרבה, זאת אומרת שאין לי את הכל. אז מי שיש לו הרבה, הוא תמיד רוצה עוד.
עשיו
אומר ליעקב. יש לי רב. מה יעקב אומר לעשיו? לא. עשיו לא אומר יש לי כל. זה אומר יעקב. עשיו אומר יש לי רב. בוא, הנה. עשיו אומר ליעקב, היום אומר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? היום אומר יעקב לעשיו, למצוא חן בעיני אדוני. והיום אומר, עשיו, יש לי רב. אחי, יהיה לך אשר לך. אז יעקב אומר, לא, בבקשה, אלנה, אם לא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כי ראות פני אלוהים ותרצני, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. ויפצר בו ויקח. ההבדל בין כל לרב, זה הבדל שמיים וארץ. יש לי כל הכוונה, יש לי כל מה שאני צריך. וכל מה שאני צריך, וכל מה שיש לי, זה מה שאני צריך. כאילו זה מין... שמח בחלקו לגמרי. יש לי רב, זה אומר, יש לי הרבה, ואני רוצה עוד. תמיד, תמיד חסר. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. כי אם יש לך מיליון דולר, אבל אתה עסוק בזה שאין לך 2 מיליון דולר, אתה עני במיליון דולר. ואם יש לך $1,000 ואתה שמח, זה מה שאני צריך. אתה עשיר, אתה לא עסוק. כל השאלה, מה אתה עסוק? מה שיש לך? אברהם נותן את בחינת כל ליצחק. את כל המתנות, את כל הרדיפה אחר החומר, את כל הרדיפה עוד ועוד זה, ועוד זה מיליון. את כל זה הוא נותן לבני הפילגשים. את השמח בחלקו, את המנוחת הנפש הפנימית הזאת, שמאפשרת לאדם להיות בבחינת כל, ואז מילה גם להתפנות למה? לדברים אחרים. להתפנות לשבת, להתפנות למשפחה, להתפנות להופעות אחרות של המציאות. כי החלק החומרי, יש לי כל, ברוך השם, אני לא צריך יותר מזה. החלק הזה הוא מוסר, מוסר ליצחק.
אבל על פי כשאתה חושב את זה נתן את הכל, נשאר עוד לתת מתנות
לפילגשים. מה הוא נתן? רש"י מיישב את זה, רש"י אומר שאברהם נתן ליצחק את כל הכסף שהוא הרוויח בעצמו, ולבני הפילגשים הוא נתן את כל הכסף שקיבל מפרעה וקיבל מאבימלך, שהוא לא רוצה ליהנות מהממון של הרשעים האלו. אז באמת נתן לו את הכל הממון שלו, שאברהם הרוויח בעצמו. ואת כל הכספי הפייס האלו שהוא קיבל מכל הסיטואציות הלא נעימות, זה אומר, אני לא רוצה ליהנות מהממון הזה. אבל כאן הוא הופך את זה לתכונה. נתן לו את תכונת הכל. אכן ביור הפסוק שנתן מבחינת כל ליצחק, זאת הברכה שברכו השם בכל, ונתן ברכת הכל ליצחק. ובחינה זו היא מנקודה קטנה, כוללת היא הכל, ונאמר כל אשר לו, כי עיקר הברכה לצדיק, הערת הקדושה, שכולל את כל הטובות. ואם כי יש, אגב, זה מתנות מיוחדים, מקניין משמאלה, עושר וכבוד, כן, אדם שהוא, אדם שזוכה לכל, אז גם זוכים, נותנים לו עושר ועוד דברים, אבל זה לא העיקר, זה תפל. אבל עיקר אשר לא, זה מסר ליצחק, וכן, זה פרש רשי שמתנות שקיבל מאבי מלך, שלא השייך לו בעצם, נתן להם, אין שם, שתהיה לנו שבת שלום, שנזכה להתחבר לחברון ולשרה עמנו, אמן ואמן.
אמן,
שכוח. אתם תהיו.